שואלים ודורשים בהלכות חג הסוכות, עם הגאון הרב יצחק מאיר ליברמן.
לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום, ערב טוב, מוריי ורבותיי. אנחנו כבר עומדים למחרת יום הכיפורים. ישראל קדושים, כבר הולכים מחיל אל חיל, הולכים לחפש ולקנות ארבעת המינים, מהודרים, בונים סוכות, טרודים כל כולם במצוות. ואנחנו בעזרת השם, עד שאתם שואלים, עולים לשאול שאלות, או שולחים מסרונים, שולחים שאלות, אז אנחנו נלמד יחד כמה הלכות בעניין ארבעת המינים. סליחה על הצרידות קצת, מחת יום הכיפור. אבל ראשית נודה למפיק, רב שלמה פולק, ולטכנאי פנחס בינדה. למד כמה הלכות, איזה לולב עדיף לבחור. השיעור של הלולב, של השדרה בעצמה, צריך להיות לפחות 32 סנטימטר, לפי רב חיים נועה. או 40 סנטימטר לפי החזון איש. אנחנו מאדרים לכתחילה שאנחנו לוקחים 40 סנטימטר, זה שיעורים של תורה, ולכן אנחנו לכתחילה מחמירים כמו השיעור הגדול, לוקחים לולב שהשדרה בעצמה, חוץ מעלה העליון, הוא 40 סנטימטר, לפחות. לולב שנחלקה התיומת, אז אם רובו סגור עדיין, זה קשר. ויש מחמירים שלא יהיה פתוח יותר מטפח. טפח זה 8 סנטימטר. יש גם דעה שמחמירה בנחלק משהו. זה הידור. ויש גם כן שלגמרי יהיה סגור. כל אחד, כמו שהוא מעדר, כך הוא יכול לעשות. אבל אנחנו נדבר קודם כל על מה שקשר, ואחרי זה מה שמעודר. כשעלה האמצעי סגור על ידי קורה, אין בו שום חיסרון בהידור, ונחשב סגור ממש. ולכן יש באמת בני עדות המזרח, שהם לוקחים סגור על ידי קורה, מכיוון שיש בסימן תפרש נון א', יש דיון מה נחשב להולכה והובאה, שאנחנו מוליכים ומביאים את הלולב. אז לפי הבית יוסף הרבה ראשונים, עצם הולכה והובאה, ככה עושים את הנענועים של הלולב. לכן אנחנו לא צריכים להפריד את העלים. אפילו אם זה סגור עם קורה, זה גם בסדר. אבל לפי הרמה, שאנחנו צריכים גם לקסקס את העלים, לפי דעה של הרבה ראשונים, ולכן אנחנו, בני אשכנז, צריכים להפריד את הקורה מעלה, אז מתגלה בדיוק אם זה נחלק או לא, אבל זה ההבדל הבסיסי בין שתי השיטות. אם העלה אמצעי נחלק כהמנק, זה פוסל אפילו במה שהוא, אבל רק באופן שניכר כמו שניים. זאת אומרת, כל העלה הולך באלכסון לצד השני, או שיש מרחק הניכר מאוד לעין בין שני העלים האמצעיים. ואם יש באמת פסול של נחלק או המנק, לא מועיל להצמיד על ידי דבק. אם הלולב צריך להיות ישר, אם הוא עקום, כמו מגל לצדדיו או לפניו, כלומר לצד ההפוך מהשדרה, אז הלולב פסול. והדרגה של הקימור צריך להיות שהקימור הוא טפח. ראוי למנע מלקחת לולב עם קנפל, כפתור. כלומר, שראשי עלים או עלי אמצעי כפוף למטה. מכיוון שיש פוסלים, יש מכשירים. הראש היה אומר שהוא מהדר להשתמש בלולב שהוא כפתור, שהוא קנפל. מכיוון שבזמנו, כנראה, שעד שהגיע אליו לולב, אז זה היה עלול להתייבש, והאמצעי היחידי שהיה לו למצוא לולב באמת סגור כמו שצריך להיות, היה לולב של כפתור, של קנפל. וכמו שדיברנו, ששיעור מינימום של שדרת הלולב צריך להיות לפחות 32 סנטימטר, או 40 סנטימטר לפי החזון איש. זה השדרה עצמה בלי העלה העליון. עכשיו נזכיר כמה הלכות באתרוג, עד שאתם שולחים את המסרונים שלכם, אני רואה שכבר עולים כמה שאלות, בעזרת השם, נלמד כמה הלכות, אחרי זה נתייחס, בעזרת השם. פיתם שנפל, וכן עוקץ שנפל, האתרוג פסול. השנה יש דין אחר, מכיוון שלקחתם לכם לקיחת תמה, הוא רק ביום הראשון, ולכן אנחנו נתייחס בסוף לדינים המיוחדים לשנה הזאת, שיום הראשון של סוכות יוצא בשבת. אם יש נקודה שחורה בחותם, הניכרת לאין כל, כשמחזיק את האתרוג בידו בדרך רגילה, לא קרוב לעין, זאת אומרת בערך 30-40 סנטימטר מרחק, אז הנקודה השחורה שניכרת פוסלת. מראה חום, אז זה בסדר. אם הוא נוטה לשחור, אז הוא פסול. החותם נחשב ממקום שמתחיל האתרוג ללכת בשיפוע. למטה מחותמו, אז אם יש שני מרות פסולות, שהם יחסו את רוב שטח של האתרוג, אז זה יהיה גם פסול. אתרוג ירוק לגמרי, ללא התחלה של צהוב, פסול. ראוי להדר שלא יהיה באתרוג בלטל. זאת אומרת, איזשהו, נקרא עלה, בלטל. אם זה ניכר במישוש היד, אז ראוי להדר שלא יהיה תופעה כזאת. אתרוג, הדבר הראשון שצריכים להסתכל, שיהיה גידול יפה. מכיוון שקודם כל אנחנו אומרים, פרי עץ הדר, שיהיה גידול יפה, מהודר. יש נוהגים להקפיד מאוד על הניקיון, כמובן שהתנאים שאמרנו למעלה, הם תנאים בסיסיים, אבל מעבר לזה, גם שלא יהיה שום בלטל, שלא יהיה שום איזה משהו חזזית, אפילו קטנה, יש מהדרים לקנות אתרוג עם פיתם, ויש שנוהגים בלי פיתם. צריכים להיזהר כשקונים בפרט אתרוג, לקנות אצל מישהו שיש לו תעודת הכשר. מכיוון שיש הרבה הלכות בעניין אתרוגים, זה מתחיל כבר מהגידול של האתרוגים, שנות אורלה, תרומות, מסרות. לכן חוץ מהעניין של גזל ושל שמירת שבת, שלא יהיה משהו שעבדו שם בשבת במטעים, חוץ מזה שזה יש גם כן בערבות, בדסים, בלולבים, אבל באתרוג במיוחד ישנם שתי נקודות שצריכים להקפיד במיוחד, והם עניין של אורלה, וגם כן עניין של תרומות ומעשרות, לכן לקחת רק ממקום שאני יודע, מקום מוסמך, שבאמת מקיימים את כל המצוות כמו שצריך להיות. כמה הלכות בערבות? צריכים להקפיד בערבה, שיש שיעור של 24 סנטימטר, או 30 סנטימטר לפי החזון איש. צריכים להקפיד שהראש של הערבה לא יהיה כתום, ולכן יש מהדרים לקחת לבלוב. ואני חייב להגיד, ואני רואה שיש המון אנשים שחושבים, שלבלוב כתוב בתורה, לבלוב לא כתוב בשום מקום. זה רק בספרי האחרונים של ימינו, מזכירים את העניין של לבלוב, ולא חייב להיות ולא צריך להיות. אלא מה? מכיוון שאנחנו היום לא כל כך מכירים בצמחים. פעם כל אחד היה לו קצת גינה בבית, או של, בשכן, הוא ידע מה זה צמח, הוא ידע איך צומחים דברים, מה נקרא כתום, מה נקרא לא כתום. היום אף אחד לא יודע. ולכן, הלבלוב זה סימן שבאמת לא כתום. אז ככה יושנים רגוע ויודעים בטוח שזה לא כתום. אבל אם יש, יש ערבה שהראש לא כתום ויודעים להבחן, אז בכלל אין צורך לקחת לבלוב, אין אפילו הידור כזה. הידור זה רק אם מישהו מסופק או לא יודע, לצאת מדי ספק, לכן יש את הלבלוב. אם יבשו או נשרו רוב עליה של הערבה, אז ערבה פסולה. ולכן צריכים באמת להקפיד, אם מכניסים או מוציאים את הערבה מהקשירה של הלולב, מהקוי שלה, של הלולב, אז צריכים באמת להקפיד שישארו יותר רוב העלים של הערבה, ישארו על הקנה של הערבה, שלא ייפלו, כי אז אם רוב נופלים זה פסול. בהדס זה לא כל כך שכיח, מכיוון שיש המון עלים. אפילו אם נושרים כמה, אז זה לא יהיה רוב. אבל בערבה, שאין הרבה עלים, אז צריכים באמת להקפיד יותר. כמה הלכות הדס? שיעור של הדס 24 סנטימטר, לפי הגאון רב חיים נועה. או 30 סנטימטר לפי החזוניש. מאיפה מודדים? ממקום של יציאת העלים בענף למטה, עד סיום ענף ההדס. לא העלים. העלים לא נכללים בתוך השיעור של של ארבעת המינים. זאת אומרת, לא בלולב, עלי העליון לא נחשב במדידה של השדרה. בערבה גם כן, אנחנו לא מחשבים את העלים בחלק, בחשבון של מדידת הקנה, האמצעי. ובהדס גם כן, עד סוף הקנה, ולא כולל העלים שעולים למעלה. יש להדר שכל שיעור ההדס יהיה משולש, בלי צירוף, ולעיכובה שיהיה רובו משולש. מה זה רובו? לפי הגאון רב חיים נו, איזה 13 סנטימטר, לפי החזוני, 16 סנטימטר. ו... במקום שהיו שלוש עלים, שלושה עלים ונפל אחד מהם, אז לכתחילה יש להחמיר שלא לצרף את אותו הקן לרוב או כל משולש. גם כשלא יוצאים שלוש העלים ביחד, אז אם נפגש התחלת השורש של עלי אחד עם סוף שורש של עלי שני, נחשב למשולש. יש המקפידים שהעלים של ההדס יגיעו ראשו של זה לצד עוקצו של זה. אבל זה הידור. אבל לא צריכים להקפיד על זה. זה הידור. אין סוף להידור. ויש יותר ויותר. עלים יבשים, דהיינו שהם לבנים, פסולים. ואם בראש ההדס יש עלים יבשים, אז צריכים להוריד אותם, מכיוון שזה פסול בהידור. לא הזכרנו את ההדס אבות, שיש ידוע, יש סוג הדס, מאוד יפה, מאוד מיוחד, ששלוש עלים יוצאים ממש בקן אחד. זה באמת מהודר לפי שיטת רשי, בסוכה דף למד ב' עמד ב', אז יש שם שלוש עלים מעוקץ אחד, זה לפי רשי. והתוספות אומר, לחוש הדס כזה, זה חומרה גדולה, זה אינו מצוי. אבל יש בכל זאת ישראל קדושים, גם כן משתדלים להדר, וגם כן לחפש אפילו דברים כאלה. ועכשיו נגיד עוד משהו, לפני שמסיימים ועוברים למסרונים שאתם שלחתם, לטלפונים שלכם, אז רק להזכיר, ארבעת המינים זה צומח. אז זה עלול להשתנות מאז שקנו אותם ועד שמשתמשים בהם למצווה, זאת אומרת עד יום ראשון הבא, הם עלולים להשתנות. ולכן ערב החג או ביום ראשון הבא, צריכים לפתוח אותם, לבדוק אותם. מכיוון שיש הרבה הפתעות, גם לטובה, לפעמים אתרוג קנית ירוק, יותר ירוק, והוא נהיה יותר יפה, ולפעמים הפוך. והצומח משתנה. לפעמים הוא מצטמק, לפעמים הוא משתנה. לכן צריכים לבדוק לפני כניסת החג, שיש עוד זמן, מבעוד מועד, שאפשר להחליף, שאפשר לקנות אחר. כך כותב המנחת יצחק בחלק י', סימן מ"א, שאדם יבדוק את ארבעת המינים שלו, עדיף, וככה הוא יהיה רגוע, שיכול לקביים את המצווה לכתחילה בהידור. עכשיו אנחנו, אחרי הפתיחה הזאת, אנחנו עוברים המון מסרונים, כבר נמצאים, ונעבור לשאלה הראשונה. שאלה מתבקשת. הרב מדבר על ארבעת המינים, מה באמת הטעם, מה כתוב פה, שלוקחים דווקא ארבע מינים אלה? זו שאלה טובה. ואני חייב להגיד שהספרים הקדושים מדברים מהסוגים ומההידורים והעניינים, והשאלה הבסיסית הזאת הרבה שוכחים. אז יש, התורה ציוותה, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, ערבי נחל, ושמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים. הרבינו בחיי כותב, למה באמת הארבע סוגים האלה? אז הוא כותב שארבע סוגים אלה גדלים על המים, וצריכים להשקעת מים יותר משאר פירות. ולכן הצטווינו בחג הסוכות, שהוא זמן ניסוך המים, וזה יום הדין על גשמי השנה, בכדי שנרצה לקדוש ברוך על המים עם ארבעת המינים. זה הסיבה העיקרית, הפשט. יש כל דבר, יש פשט, רמז, דרוש, סוד, בפרט בארבעת המינים. יש כל ספר, יש כל כך הרבה ראשונים ואחרונים שכותבים על פי נגלה, על פי נסתר. גבלתי גזכן, ממש דברים נפלאים שיש בכל העניין של ארבעת המינים. אבל פשוטו זה הטעם. היעבץ גם כותב והספר החינוך, שהם בעצם מסמכי לב הרואים. זה בעצם יפה. לראות ארבעת המינים, זה ממלא את הלב בשמחה. ולכן, מסמכי לב רואיהם, ככה כותב החינוך, ספר החינוך, בסימן ש"ד. אבו דרם גם כותב, גמטריה של תרייג, בסדר, כל אחד לפי העניין. אבל למעשה, אז זה העניין הבסיסי, שאנחנו עושים מה שהתורה ציוותה לנו, והטעמים מרובים, וככה אנחנו לוקחים את ארבעת המינים, ועושים לשם ייחוד, כמו שציוונו הקדוש ברוך הוא. שאלה נשאלת, מה הדין אבל, האם מקיף בהקפות עם הלולב? זו שאלה טובה. למעשה נחלקו הפוסקים בזה. הרמ"א בסימן תפרש סמך מביא הרבה פוסקים, הרבה ראשונים, שאבל אינו מקיף. מדוע? כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. זאת אומרת, ההקפה הזאת הוא ביטוי של שמחה. ככה לומד הרמ"א, הוא מביא את זה מהרבה ראשונים, הרבה פוסקים ראשונים, אז נמנעים מלהקיף. כך כתוב, שאבל לא מקיף, ככה פוסק הרמ"א. אבל יש בזה הרבה פוסקים, הבית יוסף. הוא כותב, למה יימנע מהמצווה? הקף החיים, היעבץ, החיי האדם. כולם כותבים, אם הוא הקיף, הוא לא הפסיד. הדברי מלכיאל, הרבה. הם כבר, יש הרבה טעמים שהנטילת הלולב בעצם הוא אור הפנימי. ולאחר מכן ההקפה בבית הכנסת, זה משלים את האור המקיף. ואנחנו עושים מצווה, אז אנחנו רוצים את כל האורות, גם האור הפנימי וגם האור המקיף. ולכן הם אומרים שכדאי כן לעשות את ההקפה. אבל כל אחד ינהג כמנהגו. לא לשנות מנהג, כי הרמ"א גם ידע מאור המקיף, הוא גם למד זוהר הקדוש, הוא גם ידע את כל הדברים האלה, ואפילו הוא היה, יש הרבה ראשונים שככה לומדים, שלא מקיפים. ולכן כל אחד ינהג כמנהגו, ישאל את הרב שלו, בבית כנסת שלו, איפה שהוא נמצא, וככה ינהג. אבל הוא לא פירט לי השואל הנכבד, אם זה אבילות על אב ואם, או על מישהו אחר לא עלינו. מכיוון שיש, הדגול מרבבה כותב, שמי שנמנע מלהקיף, לפי הרמה, זה רק על אבא ואמא, לא על שלושים של משפחה, אח ואחות, חס ושולם, או דברים כאלה. אז אף על פי שהפרי מגדים כן לומד שעל כל הקרובים שלו יקיף, אבל יש בזה גם כן מחלויקס, אז ממילא אפשר בוודאי להקל על שעה קרובים. מעניין, אם כבר שאלתם, אז אני אציין את המנחת יצחק והגרות משה שאומרים שרב בית הכנסת, אז הוא יקיף, אפילו אם חס ושלא אלינו הוא באבילות, אז הוא כן יקיף, מכיוון שרב בית הכנסת, אם הוא לא יקיף, זה יהיה אבילות בפרסיה. לכן האגרות משה, המנחת יצחק, ועוד הרבה, לומדים שרב בית הכנסת כן צריך להקיף. אני חושב שערוך השולחן גם לומד ככה, ולכן הוא כן יקיף. נו, השם יזור שלא, שיהיה באמת, אשמחתם לפני השם לקחם, ולא תדעו צער. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואחרי זה נתייחס לשאר השאלות הרבות שעלו כבר, ושהם ממשיכים לעלות. נעשה הפסקה.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות חג הסוכות, עם הגאון הרב יצחק מאיר ליברמן.
שלום, ערב טוב. חזרנו לשאלות ותשובות בעניין ארבעת המינים, סוכות. כן, ויש לנו עכשיו מזין על הקו. כן, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כן.
אז תשאל את הרב, איזה אתרוג הוא הכי
מעודר?
ואתרוג
מרוקאי, אם
הוא
נחשב מעודר? שאלה שמקיף עולם ומלואו. אני חושב שכל אחד שנמצא עכשיו, כל אחד שנמצא עכשיו בכל המרחב של ארץ ישראל וחוץ לארץ, עכשיו מתעניין באמת בנושא הזה, בשאלה הזאת. למעשה, יש ככה, יש סוגים, אני אפרט רק כמה מהם. אורדנג, לפקוביץ', חזוניש, ינבה, זה בעצם, הינבה הוא בעצם איטליה, זה קלבריה, זה אותו שם שמאותו זן, זה רק עיר הנמל וזה עיר ג'נובה, זה המקום באיטליה. יש אתרוג תימני, יש אתרוג מורוקו. למעשה, האתרוג המורוקו, ששאלת, היה על זה כמה מערערים. מכיוון שאין לו גרעינים, ככה טענו, אין לו גרעינים. אתרוג המרוקו הוא אתרוג מאוד יפה, מאוד מהודר ומאוד יפה, גם כן במראה. אבל למעשה, עכשיו שיותר נוסעים ויותר חוקרים ויותר לוקחים, אז רואים שלמעשה אתרוג מרוקו הוא כן עם גרעינים. הסוגים, נסו משלחת, כמה משלחות נסו וחקרו את העניין לעומקו. אחד היה פרופסור גולדשמיט שנסע בשליחות של הרב אלישיב, גם כן לבדוק אם יש הרכבות שם. הרכבות אין שם מכיוון ש... העיקר המקומות שגדלים שם האתרוגים הם במקום שצריכים לנסוע מרחק מדברי, ולאחר מכן יש שטח מסוים, דמדר, ששם גדלים האתרוגים המרוקו. ולמעשה העגולים, המעוגלים, הם כן עם גרעינים. הצורות הישרות, הצורות הישרות יותר, שאנחנו אוהבים יותר, כמגדל שזה בוחרים, זה ההידור, אז הצורות האלה אין להם גרעינים. אבל בעצם הפרי יש לו גרעינים. ולכן הסירו את תלונות של, שהיה לאנשים אחרים על הטענה הזאת. אבל נכון, כל אחד בוחר את האתרוג שלו. היו כאלה ש... לקחו דווקא את חזוניש. חזוניש בזמנו, הוא אז ראה אילן והוא בחר בו, והוא ראה ברוח קודשו, שזה באמת משהו שלא עבדו בו, ושלא נגעו בו, כי היה חשש, אולי הרכיבו. אולי הרכיבו בזמנו. אבל היה גם כן, בזמנו, היה את רוגי ארץ ישראל, שהיה גם כן בחזקס, היה למסוירה. מסורת שנים, שנים רבות, אפילו מאות שנים, שהיו משתמשים בהם. אתרוגי אורדנק, ולפני זה היה אתרוגי לודמיר, שכבר בתפריש סמך דלד, כבר נטו פרדסים ואתרוגי עץ ישראל. אתרוגי פרידמן, אנטמן, קירשנבום, קאץ, זה אותו זן בסיסי, ולאחר מכן, מכיוון שנוטים אותם, כל אתרוג במקום אחר, בדשן אחר, בתנאי קרקע אחרים, ולכן זה משתנה.
בעצם הרב כן. אומר שזה קשור לכל אחד לפי
מסורת. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. זה עניין של מסורת. יש אנשים שלא יזוזו מלקחת אורדנק, הזן הזה. זה אתרוגי לודמיר, אתרוגי גרוס, אתרוגי פרידמן, אנטמן, קירשנבום, קאץ, הם כולם יש להם את הזן הזה של אתרוגי אורדנק. וזה אתרוגי ארץ ישראל. היה תקופה ש... היה חשש שאתרוגי קורפו, שרננו הרבה, שהם מרכיבים אותם, שיש חשש של הרכובה, ולכן היו כאלה שנמנעו. אבל החזון איש אז גילה, שיש סוג אתרוג, שהוא סומך את ידיו עליו. אף הפי שאין לזה מסורת, כן? כי מסורת זה אחד התנאים הבסיסיים של האתרוג. אבל מכיוון שהוא היה אחד מגדולי ישראל, לכן, אז הבחירה שלו, הייתה דומה למסורת. ככה כתוב, ככה מובא, באמת שרב פיינשטיין, שהוא קיבל את האתרוג ממנו, רבי ינקה פיינשטיין ועוד, סליחה, רבי ינקה הלפרין, כן, אז הוא נתן לו לנטוע, אז הוא טען, החזון איש טען, והתלמידים שלו טוענים, ש... האתרוג שלו, החזקה שלו, התביעת עין שלו, זה כמו מסורת. אחרים לא רצו לעבור ממה שהם היו רגילים עד אז למשהו אחר, והם נשארו עם האורדנק, כמו שזה. אבל יש היום המון 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 שבאמת משתמשים באתרוגי מרוקו, והחשש היום, אני אגיד לכם עוד משהו, זה חשוב לדעת, היום כאן בארץ החשש של הרכבות כמעט לא נמצא. מדוע? מכיוון שהיום לא צריכים הרכבות כאן בארץ. היום, אם רוצים, הסיבה של הרכבות מכיוון שהאילן חלש. והאילן חלש, אז הוא עלול לקבל הרבה מחלות. הוא עלול לא להוציא פירות טובים. אבל היום, תוך כדי הגידול, אתה שולח בדיקת עלה למשרד החקלאות, ויש לך ידע ומידע בדיוק מה הטיב של הגידול שאתה גודל, ואם לא, אתה מוסיף דשן, אתה מוסיף אבץ, אתה מוסיף כל מיני דברים, והנה, יש לך צמיחה טובה ויש לך פירות טובים. פעם לא היה את זה, וגם כן, בחוץ לארץ אין את זה. אז בחוץ לארץ יכול להיות איזשהו חשש של הרכבות, אבל כאן בארץ אין. ועוד נקודה, עוד נקודה חשובה, שאני רק אגיד לך, לא נאריך מדי הרבה, יש הרבה מסרונים, אז לא נאריך מדי הרבה על זה. עוד נקודה שחשובה מאוד. כן, יש עוד מזינים, אבל עוד נקודה רק נבהיר. היום שאין כל כך את החשש של הרכובה כאן בארץ, יכול להיות חשש של תולדות המרכב, תולדות המורכב. עכשיו, תולדות המורכב, הבית אפרים בסימן נון וב, השער הצ'יבה, בסימן תפרש ממתת, אני חושב, הביקורי יעקב, התוספות ביקורים, הם כולם אוחזים שתולדות מורכב כשר. זאת אומרת, אם לקחתי ייחור ממורכב, ונתתי אותו, ונתתי עץ חדש, אין בעיה של מורכב. וגם בחלקת יואב, בתשובה, הוא גם כותב ככה. זה כשר? נכון. הבגדי ישע והחזוניש, והנפש חיה חולקים. הם אומרים, לא, אפילו תולדות מורכב גם פסול. ולכן, כמו שאמרתם, אמרתם טוב, הגדרתם טוב, שבאמת זה עניין של מסורת, וכל אחד לוקח את המסורת של האבות, והוא מבקש מהריבונו של עולם שיזכה באמת לקיים את המצווה בהידור, כמו שעשו אבותיו, והוא ממשיך ככה את המצווה. שיהיה לך חג שמח, בעזרת השם, הוסמכתם לפני השם וכיפה.
שיהיה פתקת
אבא, יישר כוח. כן, שלום, ערב טוב, המאזין הבא, בבקשה.
כן, שלום לכם.
ערב טוב.
יש לנו פה שאלה על האתרוג.
כן.
יש לנו שתי אתרוגים.
כן.
שבדקו אותם ממש יפים, יפים מרוקאים. אחד הוא ירוק, אבל יש לו צורה ממש, צורה כמו על העץ. גידול יפה מאוד.
כן.
אבל הוא ירוק לגמרי.
כן.
ויש עוד אחד שהוא צהוב, אבל הצורה שלו ממש זה לא צורה של, לא יודע, זה פחות יפה.
בעיקרון, יפה, זו שאלה יפה. בעיקרון, אנחנו צריכים לקחת מה שיותר צהוב, דומה לשעבה. זה הצבע האמיתי. עכשיו, הירוק שאמרת, בדרך כלל, בתרוגי מרוקו, אז הירוק הוא גם כן קצת בהיר. מכיוון שהשולחן ארוך, בסימן תף רש ממחת, סיף כף א', כותב...
סליחה, תף רש...
ממחת. סעיף חף א', ממחת, תף רש ממחת, סעיף חף א', כן. סעיף חף א', כתוב שם, ירוק שדומה להסבי השדה, פסול. אלא אם כן, חוזר למראה אתרוג כשר, כשמאשין אותו. זאת אומרת, אם הוא התחיל להציב קצת, ככה משנה ברורה גם מסביר, אז הוא בסדר. ולכן זה מאוד תלוי להגיד משהו בעופה, אבל אני אגיד כללים, באופן כללי. אם זה ממש ירוק, אז כדאי למנע, כדאי לקחת רק משהו שהוא קצת התחיל להציב. וזה יש באמת, במרוקו יש פחות בעיה, מכיוון שמביאים אותם בחוץ לארץ, ולכן יש זמן שיציב. אבל באתרוגי ארץ ישראל, אתרוגי חזוניש שגדלים כאן בארץ, יש בעיה גדולה בקטיף של עכשיו, בקטיף של אחרי יום כיפור, בקטיף של אחרי ראש שנה אפילו, ש... אם מכניסים אותם בהבחלה, הבחלה הוא תהליך שמציב קצת את האתרוג, כמו שאנחנו עושים בתפוחים, ככה יש גז, עטילין, שגם כן. מציב את ה... אז אם מכניסים אותם בתהליך של ההבחלה, אז זה שובר את הירקות, וזה עובר לאט לאט לצהוב. אבל, אז זה בסדר. אבל אם הוא ירוק לגמרי, אז הוא בעיה גדולה להשתמש בו, וזה צריכים לדעת. כשהולכים ברחוב ובוחרים אתרוג, לא לקחת ירוק. ירוק חזק ודאי שלא. ירוק בהיר, אז גם כן עדיף תמיד יותר צהוב, יותר מראה שעבה, אבל קשה לי להאמין שהמרוקו, שמגיע משם, בדרך כלל זה עובר הבחלה שם, והם כבר מכינים את זה שם, שיהיה פחות או יותר, אפילו קצת יותר ירוק, אבל יש איזשהו גוון של צהוב. ולכן,
אם יש...
בעופה אני לא יכול להגיד, צהוב... אבל רק את הכיוון לתת.
כן. ממש הוא יפה מאוד, זו צורה ממש, הצורה שלו ממש יפה.
כן. אז זה מאוד חשוב. אני זוכר את רב אוזנה, הייתי אצלו, זה זכר צדיק לברוכה. אז דבר ראשון, הוא היה לוקח את רוג בודק, היו אומרים לו שיש לו קצת בלט לך, קצת פה ושם, הוא אומר, זה קודם כל פרי עץ הדר, שהיא יפה. זה מה שאדם, כן, זה דבר ראשון, ישר, יפה, זה ההידור הכי גדול. אחרי זה יש עוד הידורים, אבל ההידור הראשון, הכי, זה צריך להיות ש... פרי עץ הדר, שהוא יפה.
אבל פה אנחנו נמצאים לפני ממש לבחור בין שניהם.
כן.
וממש אמרו לנו שזה ממש למאדרין, זה ממש יפה, יפה, יפה.
כן, אז אם הוא התחיל כבר להיות קצת צהוב, אז זאת אומרת, הירוק כבר נשבר, הוא כבר לא כמו עזבי השדה, אז זה בסדר.
לקחת אותו.
אז אפשר, אבל בפה אני לא יכול להגיד, כי אני רק יכול לתת הנחיה כללית. לפי זה תדעו איך להתנהג.
אבל אם אני רואה שממש, בינתיים אני רואה הוא ממש ירוק, ירוק, ממש חזק, אז עם הזמן עד יום
אז הוא בסדר.
ראשון הבא, עד יום ראשון הבא.
אז הוא בסדר.
יכול להיות שיפו.
כן, כן, אז הוא בסדר, כן.
אז לא לקחת איזה צהוב.
נכון.
עדיף את הצורה, כן?
צורה, אם הוא כבר נשבר הירוק, והוא כבר נוטה כן. לצהוב.
אוקיי, עד יום ראשון יכול להיות שישתנה, כן. אני אשים על יד כן. התפוחים ודברים כאלה.
כן, אבל לא כן? את הפיתם ולא העוקץ ליד התפוחים, רק תיזהרו. רק את האמצע, כן, הבטן כן. שלו, ליד התפוחים, כי אם לא, אז זה יכול להפיל את הפיתם ואת העוקץ. ואז
כן? לכם,
כן, אם אתם שומעים, שמים את התפוחים ממש נגד העוקץ או הפיתם, אז זה עלול להפיל את הפיתם. אז רק נגד הבטן, לדעת. המקום האמצע, כן, מאוד חשוב.
יפה. עוד הפעם, סליחה לערב, אמרתם תף חש מם...
מם חט, סיף חף א'. תף חש מם
חט. סיף
חף א'.
סיף חף א'.
חג שמח, וכל טובה, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואחרי זה נחזור למאזינים ולשאר השאלות.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות חג הסוכות, עם הגאון הרב יצחק מאיר ליברמן.
שלום, ערב טוב, אנחנו חזרנו לשאלות ותשובות בעניין ארבעת המינים, סוכות, כן, בבקשה, יש שואל בבקשה.
כן, שלום הרב, ערב טוב.
כן.
כן, רציתי לשאול, סוכה שיש לה שלוש צפנות מלאות.
כן.
גורות לגמרי.
כן.
עכשיו, הצד הרביעי הוא פתוח לגמרי.
כן.
ואין פה בעיה של נוחות, כי זה פתוח כלפי מתחת הבניין. זאת אומרת, יש גג שם, וזה פתוח לגמרי בצד הרביעי. האם צריך לעשות איזה משהו בצד הרביעי?
לא.
הפתח, דופן,
אם רוצים להדר, אז כן, אבל לא חייבים. לא, זה בסדר גמור. שלוש שולי שטפנוס הוא בסדר גמור. למשל, אם יש למישהו מרפסת מהסלון, והוא ממשיך... את הסלון נגמר, התקרה של הסלון נגמרת, ויוצא מפסת, אז יש לו שלוש דפנות, הוא לא צריך לעשות משהו בדופן הרביעי, בכדי לחבר, בכדי להפסיק את החיבור עם הסלון. אם הוא רוצה להדר, יש שיטה כזאת שצריך ארבע דפנות, וזה, אם הוא יכול, אז שיעשה משהו, ישים משהו של שבעה דפחים, אפילו ארונית, שרוחב שבע וגובה עשרה, אבל לא חייב.
ושאלה נוספת, ילד בן 10 שהוא נמרץ ורוצה לשים את הסכך, אפשר לתת לו שיש בזה עניין שלו?
לכתחילה יש לנו כלל, בסימן תפרש למד ה', אז לא מסכים על ידי קטן. למה? מכיוון כל מי שאינו מחויב בדבר, אין ראוי לתקנו. יש דרך אגב, אני נזכר עכשיו, יש אבנניזה. אבנניזה בסימן תפעין ה', הוא כותב, כשהאבא מצווה את הקטן, אז מותר. אז מה שהייתי מציע ככה, שאתם תשימו את הסכך העיקרי, והוא יעזור. והוא יעזור. הוא יעזור, זה בסדר.
אחרי שיש רוב,
כן. או שהוא יעזור לך לשים את המחצלת, את הסכך, את הענפים, מה שאתם שמים, אז הוא יעזור, כן. הוא גם יעסוק במצווה, גם ירגיש את החנך של המצווה, את החדווה של המצווה, ובעיקר אתם מנחתם את הסכך.
ועוד שאלה אחת,
כן.
אם חלק מהקטן מהסוכה יש עץ מעליה, האם זה פוסל באותו מקום, או פוסל בכלל את הסוכה, או שזה לא נורא? חלק קטן, זאת אומרת רוב הסוכה תחת כיפת השמיים לגמרי.
כן.
הפינה בצד יש איזשהו עץ מעליה.
אז אם העץ הוא... צילתה מרובה, זאת אומרת, העץ לבד, אם הוא היה משחך, אז הוא היה צילתה מרובה מחמתה, אז אם הוא יותר מארבע טפחים, אז זה בעיה. אם הוא חמתה מרובה מצילתה, אז זה בסדר. מכיוון שהסוכה עצמה... לא, כל הסוכה זה לא טוב.
כל הסוכה של אותו מקום.
לא, אם הצילתה... אם חמתה מרובה מצילתה, אז לא אכפת לי כל הסוכה. ודאי שזה לא הולך התחילה, אבל לא אכפת לי.
כל הסוכה, ודאי שהעיקר הצל, הרוב הצל זה הסכך, בלי הסכך לא יצל. רק באותו מקום, הצל כן בא מהעיון.
כמה הוא שכח מעליו?
פחות מ-10% מהסוכה.
10% זה דבר מופשט, זה יכול להיות קילומטר, 10%. השאלה כמה גודל של הסוכה.
יש שם 7/7, סוכה גדולה. יש שם 7/7 בפינה שהצל...
כן, אז אני אומר, זה הכלל, אם ארבע טפחים...
אבל רוב הסוכה משתמשת בהסכך. בסדר,
אז אם עד ארבע טפחים יש את האילן, אז שער אפשר להשתמש. יותר מארבע טפחים, ארבע טפחים ומעלה, זה בעיה, זה כמו סך פסול. אבל אם...
זה פוסל את כל הסוכה או רק את אותו
כן,
מקום?
כן, פוסל את כל הסוכה. אבל אם חמתה מרובה מצילתה, אז זה בסדר כל הסוכה. גם מתחת העץ.
אם אצל באותו מקום מרובה על ידי העץ, וכל הסוכה זה על ידי הסוכח, הרב אומר שכל הסוכה פסולה בגלל הפינה הסוד של האילן.
אם זה יותר מארבעה טפחים, כן.
כן, יותר. צריך להוציא את האילן.
כן, כן. לא, את הענפים, לא יותר על האילן, את הענפים.
כן, כן, ודאי, ודאי. כן,
כן.
תודה רבה.
חג שמח. כן, יש עוד שואל בבקשה? שלום, ערב טוב.
שלום.
ערב טוב.
כן, יש לנו סוכה שיש שם, שהשמש מגיע אליה בצורה חזקה, בין 12 בצהריים בערך, ל-4 בצהריים, וזה כמעט לא אפשרי לישון שם, לישון שם בצהריים, כאילו בלי מזגנים. זה נחשב תשמיש שאימן אותו, זה פוסל את הסוכה?
אז ככה, למעשה זה לא פוסל את הסוכה, מכיוון שצילתה מרובה מחמתה, זה רק החום והחמסינים שיש בימים האלה, זה באמת משהו לא רגיל לעונה הזאת, אבל לא משנה, זה אי נוחות של אדם לשהות שם, אבל בפועל, אז יש יותר צילתה מרובה מחמתה, אז זה קשר, רק זה לא נוח לישון שם. אז כאן נכנסים לשאלה אחרת, האם הוא נקרא מצטער שהוא פטור מן הסוכה? אז זה בוודאי שאנחנו צריכים מראש לדאוג למעברירים, אם יש אפשרות להכניס מזגן וכו', אמצעים שנוכל להיות שם בנוחות ובחדוות המצווה, בוודאי עדיף. אבל אם לא, כמה שאדם יכול, כמה שהוא מסוגל להיות שם, זה מצווה. אם הוא באמת אי אפשר...
אבל יש ביטול של תשמיש בסוכה, יש תשמיש, אי אפשר לעשות שני הצהריים בסוכה, הרי מו אומר שאם אין תשמיש, אז הסוכה
נכון,
פסולה.
נכון, נכון, נכון. אז אם באמת הוא מצטער, זה נקרא מצטער. מצטער, פטור מן הסוכה. אז כמו שהגמרא אומרת...
לא, אבל הרי מו אומר שאם יש מצטער, אז הסוכה פסולה.
כן, כן. לא, זה לא עד כדי כך. לא, זה לא עד כדי כך. כי המקום הזה, יש תלוי בבן אדם. אחד יכול לשבת ואחד לא יכול לשבת. זה לא שכל אחד לא יכול לשבת. אחד יותר הסתנס. אחד שיש דרגות חום של 30, אז לא מסוגלים לשבת. אחד ב-27 כבר לא מסוגל לשבת. כל אחד, אחד בא מהדרך, ועכשיו הוא צריך לנוח. עכשיו המצב שלו, זה לא מאפשר לו לישון, לא המצב של הסוכה. זאת אומרת, אין איזה מדד אובייקטיבי. אם למשל יש מקום שפרוץ לחיות, והוא מפחד להיות שם, בגלל שבאמת, מבחינה אובייקטיבית, זה סכנה להיות שם, אז זה באמת פסול. אבל כאן, זה כל אחד לפי היכולת שלו. אז בבוקר, לא ככה.
אבל חום שהרוב לא יכולים?
קשה להגיד ככה. פעם לא היה מסגנים, אז איך היו מסתדרים בבתים? מה, כל אחד לפי היכולת, לפי הרגל.
היום התרגלו.
נכון, בסדר, התרגלו, אז בסדר. אז אי אפשר להגיד שזה בעצם פסול הסוכה. זה אי אפשר להגיד. אבל מה? זה ודאי הידור של להכניס מזגן, להכניס אפשרות, לשבת בנוח, לשבת לשמוח ביום טוב. בוודאי שזה הידור.
טוב, תודה.
שיהיה לכם חג שמח, בעזרת השם. כן, עוד שאלות מהאתר. סוכה תחת חבלי כביסה או סורגים. אז לכתחילה אנחנו חוששים לא לעשות במקום כזה, אבל אם אין שלושה טפחים רווח בין העצים, אז הבח מחמיר בזה. אבל יש רטווה, הרטווה כותב שדבר העומד להיות פתוח לעולם ונעשה לכך, לא אומרים לבוד. ולכן מותר לעשות תחת חבלי כביסה או סורגים, מכיוון שזה לא מיועד להיות מחוברים. חוץ מזה יש גם כן משנה ברורה, סימן תפחה של המדבט, כותב שם גם כן, שאם אין בפסולים ארבעה, לא אומרים שיהיה חשוב כסתום בגלל לבוד להחמיר. לא מחמירים לזה. ולכן, אם הוא יכול לשים על גבי הסורגים קצת שכח כשר, אז בוודאי טוב, כמו שמבואר בסימן תפחה של חפיו, בסעיף י' ז' מה הדין, האם מה השאלה, האם האתרוג אכיל? כן, זו שאלה טובה. באמת יש היום ריסוסים, המון ריסוסים, ומשרד החקלאות פעם פרסם עניין על הריסוסים, האם הם נספגים בתוך האתרוג, וזה יכול להיות סכנה לאנשים חולים, לנשים מעוברות. אפילו שאוכלים את זה בט"ו בשבט, אבל למעשה אני ביקשתי אז מפרופסור גולדשמיט, כתבתי על זה גם כן בתשובות מבית מדרשה, תשובה ארוכה בזה, ושתי חוקרים מובהקים בפרופסור גולדשמיט ואסף אבטבי, למעשה, מכיוון שהחומר, אפילו הקונפידור, 30 יום הוא מתעדה, ומקלפים את האתרוג, אז לא צריכים לחשוש, גם מבשלים את האתרוג ומקלפים לפני זה, אז לא צריכים לחשוש, וזה בסדר גמור. אני מאחל לכולכם חג שמח, באמת, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, באמת בשמחה, נזכה מהרה, שגם היום הראשון יהיה מהרה, ייבנה בית המקדש, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה, בשמחה, בססון, אמן.